מילוי נשמותיהם של רבי משה בן שלום חסן ושל הרב אלי ודינה הורוביץ, השם ייקום דמם הקדוש והטהור. ממש בדרך לכאן שוחחתי עם הבן שצלצל כדי לחשוב יחד איך מסבירים לילדים מה שאי אפשר להסביר גם לנו. אולי העיסוק שלנו בסוגיות שנעסוק בהם היום יכול לחזק אותנו קצת גם בדברים מעשיים שאני חושב שצריכים לתת עליהם את הדעת ולעסוק בהם. אני רוצה היום בעיקר לעסוק בענייני פורים, ולהתחבר גם לספר ויקרא על הבנייה של המקדש והקורבנות. בעיקר ענייני הקורבנות כבר ניכנס אחרי פורים. חג הפורים או הפורים יש בו מצוות מעניינות מאוד שלא קיימות בשום יום אחר בשנה. גם אם אפשר איכשהו להשוות בין הסעודה של פורים לסעודה של כל חג וחג, היא שונה. אין אף סעודה שבסעודה יש דין של משתה. יין הוא תמיד דבר של שמחה, אבל דין של משתה, של עד אלו ידע, זה ודאי. אבל עיקר השוני הוא לא הסעודה, עיקר השוני הוא המצוות המרכזיות של משלוח מנות ומתנות לאביונים. ומשלוח מנות ומתנות לאביונים אינם כמו המצוות האחרות שבחגים האחרים שעוסקים בבן אדם לחברו, כמו קמחא דפסחא לפני פסח, או לפני שהם עוסקים במשהו הרבה יותר עמוק. למשל, משלוח מנות איש לרעהו, זה בכלל לא נובע מזה שמישהו צריך את מה שאני נותן לו. אלא יש דין של משלוח מנות איש לרעהו כדי לתת. ישנו אגב פוסק שמציע הצעה מעניינת מאוד להלכה, היא לא מתקבלת על רוב הפוסקים, אבל היא דעתו. מגדולי גדולי הפוסקים, החיי אדם. החיי אדם פוסק הלכה מרתקת. לדעתו, משלוח מנות איש לרעהו, שוב, שאין לו בכלל שום מימד של נתינה כי צריך, של צדקה, אלא של חברות, צריך להיות לפי רמתו של המקבל. זה לא הוא. עכשיו הוא מחדש חידוש. לכן הוא אומר, אם נותנים משלוח מנות לעשיר גדול, ונותנים לו פחות ממה שהוא רגיל, לא יוצאים מדי חובת משלוח מנות. זה חיי אדם מסובך, כי צריך להיות איזשהו עשיר שאף פעם אי אפשר להסתדר איתו. כבר יש כמה שקשה להסתדר איתם, אבל יהיה אחד שממש אי אפשר, כי כל מה שאתה נותן לו זה קטן עליו בישראלי. אז ממילא לא יצאת בכלל מדי חובה, כי זה פחות. לא חשובה לי ההלכה. רוח הדברים אומרת את אותו יסוד שאמרנו. משלוח מנות זה לא כמו, אתם יודעים, הביטוי משלוח מנות מופיע עוד פעם בתנ"ך, כשעזרא הסופר עומד ומספר ליהודים הבאים מבבל, שלא יודעים כלום, באו מבבל והם נשואים לאשדודיות ואשקלוניות, נגיע עוד מעט לתקופת עזרא, נדבר עליה מכיוון אחר, ואז הוא אומר להם, היום ראש השנה וצריך לשמוח, הם מתחילים לבכות, צריך לשמוח וחדוות השם עם מעוזכם, והוא אומר להם, ושילחו מנות לאין נכון לו. לשלוח מנות למי שזקוק. אז זה אומנם אותו ביטוי, אבל זה משהו אחר לגמרי. משלוח מנות איש לרעהו מדבר על אחדות. אגב, גם מתנות לאביונים של פורים זה לא דין רגיל של צדקה. כי כל השנה כולה ופורים לגבי אביונים שונה לחלוטין, פורים שונה לחלוטין להלכה. בדין פשוט. בלי לבדוק בכלל מי הוא. בכל השנה, ודאי שיש עניין שאם זה לא אמיתי, זה לא זה. לא, זה, לא זה. בפורים זה לא כך. כלומר, גם המתנות לאביונים שונה. ותמיד למדנו שיסודות המצוות האלה של פורים נובעים מהאחדות הגדולה ששייכת לחג הזה לפורים. לך קנות את כל היהודים הנמצאים בשושן. ההתאחדות של היהודים כולם שעושה את המהפכה מהגזרות הקשות של המן למציאות החדשה. אמרנו יותר מפעם, מי שיעבור טוב על מגילת אסתר יגלה שהמהפכה מתרחשת בדיוק בנקודה שבה אסתר ומרדכי מתחילים לפעול ביחד. באותה הנקודה שאסתר פועלת מבפנים ומרדכי מבחוץ והם פועלים בתיאום, שם מתחילה המגילה להתהפך. אז המצוות המיוחדות האלה של פורים ודאי מייצגות את הסוף. פורים הוא נס שהתרחש בחוץ לארץ. איננו אומרים הלל כי הוא נס שהתרחש בחוץ לארץ. חנוכה אנחנו אומרים, אבל זה בארץ ישראל. לא שהנס בפורים בחוץ לארץ. והריכוז היהודי הגדול ביותר אז בחוץ לארץ נמצא בשושן הבירה, בכלל במעצמות הגדולות האלה של פרס. המציאות כאן בארץ באותה תקופה טוענת תאונה הרבה ליבון, היא קשורה מאוד למה שקורה שם. אחשוורוש בתקציר מהיר מאוד הוא ככל הנראה נכדו של כורש. אנחנו מכירים ארבעה מלכים, אנחנו מכירים הרבה יותר אחרי זה, אבל ארבעה מלכים שההיסטוריה שלהם מאוד חשובה לנו כשאנחנו עוסקים בימי מלכי מדי ופרס. מי, אם אפשר את הפלאפון לסגור, זה מפריע. אנחנו מכירים ארבעה מלכים מקורש, שהשלישי שבהם הוא אחשוורוש, והרביעי הוא דריווש. קורש הוא זה שמציל את ההצהרה הגדולה, הצהרת קורש, שקורא בה לכל גולי בבל לעלות ולבנות בית להשם בירושלים. העולים עולים, עלייה דלילה מאוד, והעלייה ובניין הבית נמשכים בימי קורש ובימי הבא אחריו בנו. בזמן המלך השלישי שנקרא במגילת אסתר אחשוורוש, כך הוא גם נקרא פעם אחת לפחות בעזרה, אנחנו פוגשים הפסקה של הבניין, נסיגה גדולה מאוד בכל התהליך שקורש מתחיל אותו, שמגיעה כמעט לחידלון מוחלט. בסוף ימי אחשוורוש, ואחר כך בימי דריווש, מתחילה ההתעוררות הלאומית הזאת מחדש, והבית השני שמתחיל להיבנות בימיו של כורש, מסתיים והבית הזה נחנך בשנת 6 לדריווש. אגב, בחודש אדר בשנת 6 לדריווש המלך. זה מתחיל אם כן, דור וחצי שניים לפני מגילת אסתר, ומסתיים כבר בשנים שאחרי מגילת אסתר. התקופה שבה אנחנו נמצאים במלכות אחשוורוש, שבתחילתה היהודים נהנים מתנאים נפלאים ומשתתפים בסעודה ובשמחה ובכל מה שקורה, ובהמשכה מגיעה הגזירה הנוראית והמן הרשע והרצון לפתרון סופי וכל מה שמתרחש בשנים הללו, מגילת אסתר מסתרת על פני 9 שנים, 9 שנים מתוך 20 שנה שאחשוורוש מולך, היא התקופה שבה המצב בארץ ישראל ובירושלים נהיה כל כך קשה. אי אפשר להבין מה קורה בסיפור מגילת אסתר, בלי להבין את המקבילה לו, שלא נמצאת במגילת אסתר, אלא נמצאת בעזרא ונחמיה. בספר עזרא מוזכרת מלכות אחשוורוש במפורש במקור 3. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. צרי יהודה ובנימין אינם יהודים, אלה הקוטים הגרים בארץ, שהגיעו לכאן עם גלות אשור, אבל הם בכלל לא חלק. והעולים שמגיעים עכשיו בימי עזרא בונים את הבית לפי אישורו של כורש. שרי יהודה ובנימין המקומיים שנמצאים בארץ מבקשים להצטרף לבניין, וצריך להבין מה קורה פה. הבקשה להצטרף לבניין הבית השני, מצד אחד יש בה איזו בשורה מאוד מאוד מעניינת, ומצד שני כמובן שיש בה סכנה גדולה של בית שבכלל לא יהיה בית על טהרת הקודש שעם ישראל רוצה לבנות. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עמכם. אלה הקוטים, שומרונים, כל מיני צורות שנמצאים פה, וסכנת ההתבוללות שם היא מאוד 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 קרובה. נבנה עמכם, כי חכם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים. אתם רואים אגב שהכתיבו ולא באלף, הקריאו ולא בוו. וכנראה שבכתיב רצו להגיד, הם אמנם אומרים שהם זובחים לא, אבל זה לא. ולא אנו זובחים, מימי איסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. ויאמר להם זרובבל וישועה ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. זה לא נכון שנבנה ביחד, אתם ואנחנו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרה. מאוד מעניין. מי זה אנחנו יחד? מה הם בעצם אומרים? הם אומרים אנחנו לבד. עכשיו אנחנו צריכים להתאחד. בעברית אחרת, הרעיון של בית תפילה לכל העמים הוא מצוין, אבל אם כל העמים יבנו אותו זה יהיה עוד פעם מגדל בבל. כבר ראינו בסרט הזה. אנחנו יחד. לא יפה להגיד אנחנו לבד, אנחנו לא רוצים אתכם כי הבג"ץ לא יאשר את זה. אז אנחנו לבד. הפרשנים אגב אומרים מיד, הם אמרו להם, תראו, זה לא שאנחנו יהודים ואתם צריכים להסתבך. האישור שניתן זה סל קליטה שלנו. כבר כורש אמר לגולים מבבל, זה תנאי דיור מיוחדים לעולים של עכשיו. אתם לא, לכן יש הטבות אחרות. כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרה. זאת אומרת, אתם בקיצור מהימים של מלך אשור, תלכו לאסר חדון, מלך אשור שיעזור לכם. אנחנו באנו בטיימינג יותר טוב בהיסטוריה, ולנו יש אישורים מהמלך כורש, כולם ידעו מי הוא, אבל הם אומרים להם מלך פרס, אנחנו לא פספסנו, לא באנו מהצד שלכם. בסדר? מעניין הביטוי אנחנו יחד, כלומר, אנחנו מאוחדים מאוד בהחלטה הזאת. ויהי עם הארץ, עם הארץ, תחשוב להבין טוב, אין הכוונה כאן עם הארץ, קרי היהודים, עם הארץ, האנשים הגרים בארץ, המקומיים. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. לא נותנים להם לבנות. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם. סוגרים אותם או סוחרים עליהם בסין כאילו, או, יש כאן שני פירושים, יועצים כדי לעצור את זה. מה זה להפר עצתם? מה זה יועצים? בכל מידי הם פטנטים והמצלעות ואישור פה וטאבו פה, ואנחנו יודעים איך זה הולך. כל ימי כורש מלך פרס, הנה הסיכום של התקציר ההיסטורי שפתחנו בו, ועד מלכות דריווש מלך פרס. כל הימים האלה יש עיכובים אדירים בבנייה. בעצם כורש אמר, לכו תבנו בית. עם ישראל לא עלה בהתלהבות, כמו שכולנו יודעים, אבל מי שעלו, קיבלו גם חוסר התלהבות גדול מהמקומיים. כלומר, לממש את החלטת כורש, נהיה מאוד קשה. מתי היה הקושי העיקרי? ולמה זה השתנה ופתאום בימי דריווש ושוב נהיה איזה רנסנס גדול ואפשר היה לבנות? הנה הפסוק האחרון. ובמלכות אחשוורוש. זה פסוק מאוד חשוב כשלומדים מגילת אסתר. נכון? אנחנו עוסקים במגילת אסתר שמתרחשת עכשיו בחוץ. בוא נראה מה קרה אז בפנים. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אתם זוכרים שסחרו יועצים, ולאט לאט הצליחו להוציא כתב, והכתב היה כתב של שטנה. מי שזוכר את מלכות אחשוורוש לא מתרגש מהוצאות כתב, בגלל שהם עסקו בזה כל הזמן, חוץ מלעשות משתים עם ושתי, בעיקר מה שעשו היה להוציא, נחתום בטבעת המלך פעם לצד הזה ופעם ההפך. ובמלכות אחשוורוש יצא כתב שטנה. מהו? מי הוציא אותו? מה זה היה במלכות אחשוורוש? הזכרנו יותר מפעם את דברי רש"י הבאים, אבל הפעם אני רוצה ללמוד אותם להקשר שלנו שבו פתחנו בענייני מצוות הפורים. רש"י, אתם זוכרים את עשרת בני המן, שאתם מופיעים ברשימה אחת, שתולים את עשרת בני המן, ואז יש איזו הרווחה. השאלה המטרידה תמיד היא, מה הם היו כל כך גרועים חוץ מזה שהם היו בני המן? עשרת בני המן בן עמדתה צורר היהודי מקור אחד, הרגו. מי שזוכרים את המגילה, זה אחרי שקוראים ככה במהירות, בנשימה אחת את כל השמות, ואת ויזתה עשרת בני המן. ובביזה לא שלחו את ידם. אומר עשרת בני המן, ראיתי בסדר עולם. אילו הם העשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא. הפסוק שקראנו. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. עוד מעט נראה מהי השטנה ומה היה הכתב ומה היה הפטנט, כי שכרו יועצים כדי להוציא את זה משפטית. אבל לפני שנראה את זה אני רוצה שנבין. אני רוצה שתתפוס טוב. המן בן עמדתה הוא האיש מספר אחד בעולם. יש את אחשוורוש. אבל הוא בעצם רשמי, הוא בובה. נכון? הוא המשנה למלך. את עשרת בניו. הביטוי עשרת בנים הוא ביטוי של כל העוצמה שיכולה להיות. כשמסיימים מסכת להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז אומרים שם בסיום, בהדרן, עשרה שמות של בני רב פאפה. זוכרים? מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, 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 אומרים שם עשה ככה את כל השמות. מפני שזה אמורה אחד, יהודי שזכה, תחשבו מה זה אבא ואמא שזכו לעשרה ילדים שהם כולם אמוראים המופיעים בשעה. כך מראים את גדולתו, את עניינו, את היכולת שלו להופיע בעשרת בניו. המן מבטא את עוצמתו בעשרת בני המן. איך המן, כשהוא רוצה לתאר את כבוד עושרו וגדולתו, איך כתוב, את מה הוא מתאר? את רוב בניו. כלל דורשים רוב, זה היה 202 בנים מכל מיני כיוונים, אבל זה דרשה. רוב בניו בעברית, העוצמה, הגודל. גוי עצום ברב, רב ממנו. אז המן הרשע, שימו לב, זה דבר פילי, שמחזיק ביד שלו את כל הגלובוס. איפה הוא ממקם את עשרת בניו? בירושלים. שים שם אחד, תחזיק שם שני פקידים ופלוגה. הרי אתה חולש על עולם שלם, יש לך פתרון סופי. הוא מבין בדיוק שהמלחמה של העמלקיות מתחילה ונגמרת סביב ירושלים, גם אם לא אומרים את זה. הוא לוחם במרדכי היהודי שאולי מישהו שוכח, אבל עניינו של מרדכי מופיע בפסוק אחד שמנגנים אותו באיכה. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. והוא רוצה להנציח את המניות שלו בעולם, והוא מבין שבשלב כזה או אחר צריך יהיה לגלות לעולם שהמלחמה היא על המאה מטר האלה של ירושלים. כל הגלובוס יכול לחשוב שהמלחמה היא על מיליון דברים אחרים. היא בסוף ובהתחלה, ואנחנו לא מבינים, אבל גם כל הדרך, מתמקדת שם. בשאלה אחת, האם ההר הזה, האם הבית הזה יהיה בית תפילה לכל העמים, או מקור העמלקיות והרוע. זאת המלחמה. הנה המלחמה הזאת מתנהלת על ידי, זה אגב מדהים, עשרת בני המן נמצאים שם, תשמרו על נקודת הצומת של כל העולם כולו. אז איך כותבים שטנה? ומהי השטנה? כתבו שטנה במגילת אסתר, הרי היופי של המגילה היא שהיא מגילה פוליטית, וכל דבר הוא כאילו חוקי, ומכניסים אותו למסגרות. אז לא, אי אפשר סתם, הרי סבא קורש אמר לתת להם לבנות, איך אתה יכול לבטל את זה? כי כתב אשר נכתב בטבעת המלך ונחתם, זוכרים? אין להשיב. נו, מה יהיה? אז עושים חוק חדש. סברים, אנחנו יודעים מה עושים. ומהי השטנה? תילי פלאות. לבטל העולים מן הגולה בימי קורש, שהתחילו לבנות את הבית, והלשינו עליהם הקוטיים והחבילום. אלה הפסוקים שקראנו, נכון? אז מה השטנה? וכשמת קורש ומלך אחשוורוש, אם צדקנו בארבעת המלכים, אז טוענים פה הפרשנים, כשמת קורש א' וב', ומהלך אחשוורוש, והתנשא המן, אתם זוכרים את תחילת מגילת אסתר רק מבחינת השנים, בזה אנחנו גומרים את ההיסטוריה ומגיעים למקודה. אנחנו נמצאים משנת 3 למולכו, עד שנת 12. הפסוקים בהתחלה, בהתחלה זה, ויהי בימי אחשוורוש, בשנת 3 למולכו עשה משתה. המן מומלך בהתחלה של המלכות. וכשמת כורש ומלך אחשוורוש והתנשא המן, דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין. אי פלוס, אדם החליט שהוא רוצה לעשות סדר עולמי חדש, חולה של 127 מדינות, משהו אחד מדאיג אותו. הוא שמע שבונים מרפסת בירושלים. צריך לעצור, כי בונים שם מעקה. דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין. ושלחו בשם אחשוורוש לשרי עבר הנהר לבטלן. ואלה עשרת בני המן, וזה העניין של רוב בניו על העץ צליטה. אני אחזור לעשרת בני המן, אחזור לכל העניין, אבל אגיד לכם למה פתחתי בכל התקופה. הבית השני הוא בית שאנחנו מכירים את עליותיו ומורדותיו. ראינו עכשיו את תחילת בניינו, מימי כורש עד חנוכת הבית בימי דריווש. אנחנו מכירים אחר כך את תקופת השפל הנוראית בימי החשמונאים בהתחלה לפני המרד, ואחרי זה את ההתרוממות, עד ימי הורדוס והבניין ועד החורבן. כולנו גם יודעים שהבית השני חרב על שנאת חינם. מסתבר שבעצם המהפכה שהתרחשה מבחינת המדיניות של פרה, שכמעט גרמה להפסקת הבניין ולאי הבנייה, כלומר לא היינו מגיעים בכלל לחנוכת הבית, היא בוודאי עלותו של מרדכי היהודי לשלטון. אז בסוף ימי אחשוורוש, כמובן גם ארץ ישראל, שהיא ארץ חסות אחת של מלך פרס, כלומר עכשיו של מרדכי היהודי, מקבלת חזרה את ההתעוררות שלה, ואז נמשך הבניין עד שבשנת שש לדריווש, שהוא על פי חז"ל אגב בנה של ושתי, אסתר, דיונים שם, ואז בשנת שש לדריווש מגיע הבנייה לשיאה, אם זה אסתר בכלל ואם זה, שם הוא מגיע לשיא. יופי. הבית הזה שחרב באבון שנאת חינם, בעצם ההתהפכות שמאפשרת לו להיבנות, היא המציאות של מגילת אסתר של הלך כנוס את כל היהודים. של איזושהי התחברות שכנראה היא הייתה הנקודה החסרה. כי עד שהיא באה לידי ביטוי, היא אפשר לנצח. אני אחזור לזה לגבי פורים אחר כך. אני רוצה ברשותכם לעזוב לשנייה אחת את פורים, כי כדי להבין את אופיו, קראתי לזה את עלייתו ונפילתו של הבית השני, אני רוצה להבין לרגע את המושג הזה של שנאת חינם שבעוונו חרב בית. חז"ל אומרים באותו מדרש ידוע שלהם במקור ארבע, מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלושה דברים שהיו בו עבודה זרה וגילוי עריות וספיחות דמים. ומקדש שני, ופה כדאי לראות טוב, אבל מקדש שני בהמשך מקור ארבע, שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. שימו לב, אגב, זה המקבילים לשלושה האחרים. עבודה זרה בניגוד לתורה. אם עבודה זרה היא תעודת ההתבוללות שלנו, הרי שתורה היא תעודת הזהות. ומצוות שמסייגות ולא נותנות לך לפרוט איך שאתה רוצה בניגוד לגילוי עריות. ומהו הניגוד הגדול יותר לשפיכות דמים מגמילות חסדים? מקדש שני, הכל פוזיטיבי. מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש אווירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואני ברשותכם רוצה בקיצור לשאול כאן כמה שאלות, דווקא מפני שהמשפט הזה כל כך ידוע וכולנו יודעים על שנאת חינם, וכולנו הפכנו את הדבר הכל כך ידוע הזה מזמן מזמן לפלקט. שקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. צריך להבין את זה. למה? אבל הרבה יותר קשה לי ההמשך. מה הפירוש באמת שהבית חרב בגלל שנאת חינם? אני רוצה להבין את המציאות שהייתה. הייתה שנאת חינם, מה הפירוש? כולם שנאו אחד את השני. אז איך עסקו בגמילות חסדים? חוץ מזה, מה, באמת, כל הבית, כולם שנאו, אנחנו מכירים חברה. שונאים, אגב, מה פירוש המושג שנאת חינם? יש שנאת לא חינם. מה, יש שנאה שמותרת? מה זאת שנאת חינם? ובעיקר, בעיקר השאלה, למה שנאת חינם היא חמורה, אני יכול להבין, למרות שעוד לא הבנתי את המושג לגמרי. אבל למה שנאת חינם היא גורם לחורבן הבית? זה צריך להבין. אני מבין למה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ודאי. מה זה עבודה זרה? למה אתם צריכים בית מקדש ללכת להכיר את הקדוש ברוך הוא אם אתם עובדים עבודה זרה? מה זה שיהיה? הבנתי. שנאת חינם, מדוע היא מהווה גורם ישיר? מה הקשר בין הבית לבין אהבה או שנאת חינם? למה זה בית שני? מה זה מלמד ששקולה כנגד? מה בדיוק היה שם באמת? לפני שאני אענה על זה, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת. אגב, אני יודע, כולם יזכרו חלק מהסיפורים. כולם יגידו קמצא ובר קמצא. מצוין, מזה שכולם יגידו קמצא ובר קמצא, סימן שלא הייתה שם כל כך הרבה שנאה, כי עובדה שזוכרים את הסיפור. אם יש סיפור אחד שכל כך הרבה זמן זוכרים, סימן שזה היה סיפור אחד. אני אגיע לקמצא ובר קמצא כדוגמה לניסיון להבין את שנאת חינם. אני רוצה להגיע לזה עוד רגע. אני רוצה לטעון שאנחנו לא מבינים את המושג שנאת חינם באמת שלו. ואי ההבנה את המושג שנאת חינם זה מסוכן מאוד, כי זה הופך בעצם את המושג למשהו רחוק מאיתנו, וממילא אולי גם את מה שצריך לתקן פה אנחנו לא יודעים לעשות. חזל אגב במקום אחר טוענים שלא בגלל זה חרבה ירושלים. במקור 5 במסכת בבא מציע כתוב, דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים והמדובר שם על בית שני, אלא על שדנו בה דין תורה. גמרא ידועה. והגמרא מתמיהה על עצמה, מה פירוש? לא חרבה ירושלים אלא מפני שדנו בה דין תורה, אלא דיני דמגיסטה לדיינו. מה אתה רוצה שידונו? דיני מגיסטה? מגיסטה הכוונה היא דינים של שררות ואיסורים. מה אתה רוצה שידונו? איזה דינים? בטח שידונו דין תורה. אלא אימה, אלא אמור, מעניין מאוד. על מה חרבה ירושלים? שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. כלומר, על מה חרבה ירושלים? על הדיינים. שקבעו את הדין בצורה ברורה, ולא הגיעו ללפנים משורת הדין. רש"י מסביר לפנים משורת הדין פשרה. שואלים התוספות במקור 6 בתוספות הקטנצ'י כזה, אתם רואים? שואלים התוספות לא חרבה, ואם תאמר ביומה אמר במסכת יומה ראינו במקור 5, מפני שנאת חינם? נו, מה השאלה? הרי ראינו סיבה אחרת. שנאת חינם. אז מה אתה אומר לא חרבה ירושלים אלא על שדנו דין תורה? תוספות מתרצים פירוט שאני מודה שתמיד היה קשה לי. ויש לומר דה וה גרמה. גם זה וגם זה. תירוצים כאלה תמיד אמרו לנו גם וגם וגם חרבו אינה. גם, בסדר, אבל כתוב פה לא חרבה אלא על זה, ופה לא חרבה אלא על זה. אז אני חושב שצריך לנסות להבין שאולי בעצם בקריטריון הזה של להעמיד דבריהם על דין תורה, יש איזשהו הסבר שדרכו נבין את המושג שנאת חינם. אבל איך? מה זה הסיפור של שנאת חינם? מצד שמאל הבאתי את סיפור קמצא וברקמצא בשתי הנוסחאות המרכזיות שלו. ואני לא רוצה להיכנס לזה בקריאה מתקוצר הזמן. אבל בסיפור קמצא וברקמצא, שאגב מובא בגמרא כדי להראות מהי אותה שנאת חינם שעליה חרב הבית השני. כך מסביר המהרש"א, אתם רואים במקור 8, סיפר בזה שתחילת החורבן היה על ידי שנאת חינם. כמובא בפרק כמה דיומא במקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות מפני מה חרב, מפני שהיה בהם שנאת חינם. ואני מזכיר, המהרש"א ככה תוך כדי מהירות אמר, אבל כתוב עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. זה מעניין, זאת אומרת, יכול אדם לעסוק בחסד וגם בשנאת חינם. זה מחייב הבנה, איך עושים את זה? לי נדמה שאנחנו לא מבינים את המושג שנאת חינם נכון. שנאת חינם אין פירושו שכולם שונאים אחד את השני. הבנה כזו היא א' בלתי אפשרית, ב' גם לא תהפוך בכלל את המציאות למציאות שאנחנו יכולים להתמודד איתה. כי אדם נמצא בחברתו, אדם בריא נמצא בחברתו, בסדר, יש איזה מקרה אחד, אבל לא עשו לי, בסדר, מה? אם אתם זוכרים את סיפור קמצא וברקמצא, ואני אתמודד בו רק חצי דקה, כולנו זוכרים אותו, המדבר הוא על מארח שרצה לעשות סעודה גדולה, בסעודה הזאת יושבים כל חכמי ירושלים ועשירי ירושלים, הוא רוצה לארח שם מישהו והוא שולח את שליחו להביא את קמצא, והשליח הזה מביא את בר קמצא, ואנחנו בכלל לא ניכנס לסיפור מחדש. אבל שם באותו סיפור מסופר שהוא מביא את בר קמצא בטעות, מתחלף בשמות, וכשבר קמצא מגיע ורואה אותו המארח שהוא שונא גדול של בר קמצא, אז הוא אומר לו ללכת מפה. בר קמצא, שמתבייש מאוד, זה מעמד מאוד מביש, הוא לפני כל חכמי ירושלים ואשריה נמצא, אומר לו, אני אשלם לך את דמי סעודתי, אשלם לך דמי חצי הסעודה כולה, אשלם לך דמי כל הסעודה. מהאווירה שם משמע שזה שיח עשירים. הוא לא מוכן והוא אומר לו לעוף משם. לית את מסובה, בלשון המדרש. אתה לא רצוי איתו. אתה לא תסב עמנו. על זה עוד לא חרבה ירושלים. לפי הגמרא, שהתרגום שלה מופיע פה במקור 7 ולא ניכנס, הוא מתרגז מאוד והוא אומר, עכשיו אני אלך ואלשין עליהם, הולך, מלשין לרומאים, ושם מתחיל איזשהו סיפור גדול. הסיפור מסתיים שם באיזו פסיקת הלכה של רבי זכריה בן אבקולס, שבגלל פסיקת ההלכה הזאת בסוף מתחיל המרד הגדול ומתחיל החורבן. אבל הסיפור לפי מדרש איכה, שמופיע במקור 9, הוא שונה. לפי הסיפור במדרש איכה, יוצא משם אותו בר קמצא, ומסתכל על כל החכמים, ורואה שהם לא מוחים. זה כתוב גם בבבלי. בבבלי כתוב, הביטוי הוא נורא, מי דלא מיחו, מזה שלא מיחו, שמע מינה, ניחא להו. נוח להם כך. ביטוי מחריד. למה ניחא להו? למה אתה אומר כך? אולי שמע מינה שהם פחדו. שמע מינה, ניחא? נוח? מה, טוב להם שהיה פה מריבה? עכשיו סתם, באמת, כל חכמי ירושלים, אתם מבינים על איזו תקופה אנחנו מדברים? בית שני. ניחא להו. הביטוי במדרש הוא יותר חריף. לפי המדרש, ישבו שם כל חכמי ירושלים, אבל הגדול שבכולם היה רבי זכריה בן אבקולס. לפי המדרש, רבי זכריה בן אבקולס בכלל לא באים לשאול אותו כלום אחר כך. הסיפור עליו הוא רק שם, תוך כדי הסעודה. הוא יושב בסעודה. לפי הבבלי, הוא לא היה בסעודה בכלל. באו אליו אחרי זה לשאול אותו שאלה בהלכה, והתשובה הלא נכונה בהלכה גרמה ל... לפי המדרש, איכה רבה, רבי זכריה בן אבקולס פשוט ישב באותה סעודה. והוא ראה שרבי זכריה בן אבקולס גם הוא לא מוחה. ואז הוא אמר, סימן שנוח להם. ועל זה אומר המדרש בסוף, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו לבין אומות העולם. מה זה ענוותנותו? מה, אם הוא לא מחה זה נקרא ענוותנותו? למה זה, זה הפוך? אני רוצה לטעון שהמושג שנאת חינם מושג מאוד מאוד מעשי. לכן הוא נקרא חינם. נגיע בנפשנו שהיינו מספרים עכשיו סיפור על איש חשוב ומכובד וגדול. זה יהיה הרבה יותר קשה אם נתאר איזו דמות תורנית גדולה. כשאדם יבוא ויספר שהוא ישב אצלו בחדרו עסקו בעניינים של תורה, ועסקו בעניינים של קדושה ושל רוח. סלחו לי על הדוגמה הנוראית, אני רוצה בכוונה, אבל להקטין קצת כדי לקלוט את המתח של העניין. להספר אדם לחבריו, אתה יודע, ישבתי אצלו ועסקנו בכך וכך עניינים, ופתאום הסתכלתי בקירות וראיתי שהקירות כולם, הכל מלא פורנוגרפיה זולה. זה יראה מחריד, לא? זה יראה משהו שיקפיץ את כולם, לא יכול להיות. לא היית שם. ואם כן, מה זה שייך בכלל? נו, לא שייך לשום מקום. או שהוא יספר שתוך כדי שהוא דיבר איתו, זה היה שבת והוא ראה אותו מחלל שבת. או זה היה יום כיפור והוא ראה אותו אוכל ביום כיפור. יראה לנו מוזר, זה לא ייתכן. אבל הגיעו בנפשכם שיספר יהודי שהוא ישב פעם אצל אדם חשוב מאוד, ואולי כן ואולי לא. ותוך כדי שיחה הוא, תוך כדי חום, השמיץ קצת מישהו אחר. או עוד פעם השמיץ קצת מישהו אחר. אנחנו לא נאמר שהעולם חלף. לא קרה שום דבר. חפץ חיים שואל בהלכות לשון הרע בבאר מים חיים. כשחזל אומרים שהמלבין פני חבירו ברבים יותר גרוע מהבעל אשת איש. אנחנו הבנו את זה ברצינות או שחשבנו שזה פלקט? שואל את זה בלשון אחרת. ואתם מבינים שזה ממש? זה באמת? למה החכמים לא מיחו? אומר אותו בר קמצא, ועל זה לא חולקים עליו. המעשה השלילי שלו היה שאחר כך הוא הולך ומלשין, זה נורא. אבל מה שהוא אמר, הוא אמר נכון. ניחה להו, ואני רוצה להגיד לכם למה ניחה להו. ואני אומר דברים קשים קצת. ניחה להו מפני ששנאה זה דבר שהולך לפעמים בחינם. זה לא נורא כל כך. יושבים השירי ירושלים ויושבים שם גדולי ירושלים. הוא לא הסתכל אל השירי ירושלים. יש רגע מוסרי שבו הוא בכלל לא שם עיניו בשירי ירושלים. הוא חיפש לראות איך תהיה התגובה של חכמי ירושלים. או לפי המדרש באיך מה יעשה רב זכריה. חכמי ירושלים ראו שני עשירים רבים. נו תגידו, כששני עשירים רבים, כדאי לי להתערב? אני יודע איך זה ייפול בסוף. הם רבו הרבה. ומן הסתם הם שקלו, אולי צריך להפסיק את זה? אבל אז בטח הייתה אמירת ישמע, אם אתה תסתכסך עם בר קמצא או עם המערך, בסדר, נו, אז הסקת מריבה אחת. הוא יעצור את התקציב למוסד. לא המוסד בשבילך, התורה! כדי שישמרו שבת! אבל עכשיו מתפתחת שנאה. זה מאוד חשוב לדרשה, אבל זה לא ברצינות. עשירים כאלה שבהינד עפעף יכולים להרים את הסעודה הגדולה של ירושלים, ויושבים עם חכמי ועשירי ירושלים יחד, מה באו לעשות עם חכמי ירושלים? להתבטל ולאכול סטייקים. הם ודאי ישבו שם לפאנדרייזינג רציני. חשוב מאוד. ואז עולה השאלה, מה באמת יותר חשוב? השאלה הזאת היא קשה מאוד, במיוחד כשחושבים מה התשובה, כי התשובה ידועה. שנאת חינם איננה תופעה של מפלצות שעוסקות בשנאת חינם. יכולה חברה לעסוק בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, ובו זמנית בשנאת חינם. יכולה מערכת הכי חינוכית שיש, לעסוק בהוראה ובתורה. אבל במסרים שלה לשדר, שפגיעה בחבר, או זלזול במורה, או זלזול בתלמיד, או השפלה של מישהו, היא דבר חשוב. אבל לא כמו הבחינות של סוף השנה. קוראים לזה בעברית חינוך לשנאת חינם. להפוך את השנאה לדבר שהוא בחינם. ואני רוצה לומר פה יותר למה זה חכמי ירושלים יותר מכל אחד אחר. אני אומר את זה. הוא לא הבין בדיוק את המשוואה שהמורה כתב. הוא הגיע למסקנות ברורות, למשל בקשר ליחס שלו למתמטיקה. אולי בקשר ליחס שלו למורים. אולי בקשר ליחס שלו למערכת, לבית ספר. יהיה ממעבירי התורה הלאה או לא. הוא החליט את ההחלטה הזאת. שהוא אמר לו שהסברה שהוא אומר היא מטופשת. הוא אמר לו סברה נכונה חשובה הרבה יותר. שמערכת רוצה להתייחד יותר, ומה מייחד מערכת? לא אהבת חינם שבה, אלא הרמה שבה, הופכת האהבה לנושא מאוד חשוב לשיחה אצל העובדת הסוציאלית אחר כך. זה גם טוב למשכורת. אבל זה חינם. זה לא באמת מהות. מה הדבר הנתבע ממך כאשר אתה הולך להיות מורה הוראה? מה הדבר שאתה משדר? עד כמה אתה משדר שהמלבין פני חברו ברבים חמור מהבעל אשת איש? כי כאילו שופך דמים זה לא כאילו, בכאילו הישראלי. זה באמת. שאלת השאלות ששאלתי בהתחלה היא, מה הקשר בין הבית לשנאת חינם? למה בית חרב על שנאת חינם? התשובה שלי היא פשוטה. כי בשביל מה צריך שיבנה הבית? אנחנו בונים את הבית כדי לגלות שיש השם אחד ושמו אחד. שיש מקור אחד לכל בני האדם. שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. שרק בגלל שפרעו מתנשא עליך, עדיין השם לא מולך לעולם ועד. אבל כשהוא ייעלם, השם ימלוך לעולם ועד. אז אם אתה הולך בירושלים, וככל שאתה מתקרב אל הבית, אתה רואה עוד יותר חומות, ועוד יותר קירות, ועוד יותר מחיצות. זה מפני שאיך אתה יכול ליצור בית שמחבר את כולם למקור אחד, אם אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך? למה שנאת חינם שקולה כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים? אני יודעתי מסיבה פשוטה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים זה שלושת המוטיבים שמפסיקים חברה מלהתקיים. חברה ששופכת את דמה פשוט חבלה. היא לא נשארת. היא מתה. חברה שאין לה את המציאות, את התא המשפחתי, היא מגלה עריות בצורה סיטואלית, היא לא יכולה להתקיים. חברה שעובדת עבודה זרה, היא מתבוללת. זה שלושה דברים פשוטים. תורה ומצוות וגמילות חסדים, זו תעודת הזהות הכי מכובדת שיש. עם תעודת הזהות הגדולה ביותר שיש בעולם. אם אתה כותב את תעודת הזהות, בלי לשים לב למשתף את שנינו, אתה מבטל אותנו בדיוק כמו עבודה זרה וגילוי עריות ושליחות דמים. אנחנו לא נוכל להישאר. אנחנו לא נוכל להיות כאן. וככל שאתה עולה אל הקודש יותר, שם התביעה. דברתי על זה בשבת עם קבוצה של בוגרים, של חבר'ה ש-18-19. אמרתי להם, עצמו את עיניכם רגע ותחשבו כמה חברים מהמעגלים שלכם מ-10 השנים האחרונות מהבית ספר. הבית חרב, כיפשו אותו בגלל שנאת חינם. המציאות הזאת של שנאת חינם ואהבת חינם היא המציאות שצריכה להתגלות דווקא בבית המקדש. אתם יודעים מתי היא מתחילה? בלימוד הידוע שתמיד אנחנו עסוקים בו ביחד בפעם הראשונה בבית המקדש, בהר המוריה. שם כשאברהם נושא את עיניו מרחוק, אנחנו זוכרים אותו הולך עם הנערים עם החמור, נפרד מהם ואומר להם שבו לכם פה עם החמור, עולה למעלה עם יצחק, וילכו שניהם יחדיו, נכון? אתם יודעים מה קורה שם? קורה שם בדיוק מה שקורה בבית המקדש אחר כך כל הזמן. מגיעים אברהם ויצחק כל אחד לבד ושניהם יחדיו, לעוצמות הכי אדירות שיכולות להיות באדם, כי יקריב מכם קורבן לשם. איזו התרוממות, איזו עלייה על המזבח. הוא כבר לוקח את הסכין. ואז מגיע מלאך השם ואומר לו תעצור. והוא מתרומם לעולמות עליונים עליונים, ויצחק מתרומם ומגיע העיל, ומתברר לנו שעקדת יצחק היא בכלל לא להרוג אף פעם אלא ההפך, וכל הרעיונות הגדולים האלה נשארים שם למעלה. ושם בעצם הייתה יכולה להסתיים עקדת יצחק. וילכו שניהם יחדיו. אמרנו הרבה פעמים. אז מגיעה עקדה לסופה. ובסופה הזכרנו מגיע פסוק שנראה כל כך מיותר. וישוב אברהם אל נעריו. זוכרים את הנערים? מהסיפור הקודם? אלה שישבו עם החמור? הנהגים חיכו למטה. הרבה פעמים כשהבוס חוזר אל הנהג והוא היה באיזו פגישה גדולה, אפילו להגיד לו שהוא הגיע אין לו זמן. כי הוא נפגש עכשיו עם כבוד המנכ״ל איקס. אברהם ויצחק, לאיזה עוצמות הם הגיעו? כמה מרחק יכול להיות בינם לבין הנערים שיושבים עם החמור? כי כשהוא שאל אותם מה אתם רואים כשהוא נשא את עיניו, הם ראו סתם חול. הם נשארו שם למטה. זה המרחק גדל וגדל וגדל. היה שוב אברהם אל נעריו, והנה המילה הזאת מופיעה בפעם השלישית. ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. לא רק היחדיו מעניין אותי, גם הויקומו מעניין אותי. מה, הוא העיר אותם? מה אכפת לי אם הם ישבו? או מה זה ויקומו? מה קרה? הוא אמר להם, חבר'ה, זוזו. שכתוב, ויקום השדה, חז"ל אומרים, תקומה נהייתה לו. אתם יודעים איפה נגמרת עקדת יצחק? לא למעלה על המזבח. אדם אחר היה יורד מהר המוריה, ובמקסימום שהוא היה מסוגל זה אולי להיכנס שם ולהישאר באיזה עולם רחפני שלו. המבחן הראשון של הר המוריה הוא היכולת לעלות הכי גבוה שיכול להיות והכי עמוק, ואז להוריד את הר המוריה איתך. ולהקים את הנערים הרבה קומות מאיפה שהם היו. ובדיוק כמו שהיית יחדיו עם יצחק העוקד והנעקד. לשים יד על הכתף של זה מפה ושל זה מפה, לא בהתנשאות. וללכת איתם יחדיו עם הר המוריה אל באר שבע. אתם מבינים איפה נקבע שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים? שם בפעם הראשונה. מי שראה הר משובח וענן קשור ועלה והגיע עד לאתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, לא סיים את המבחן בעיל שהוא ראה מונח מששת ימי בראשית, אלא ביכולת שלו לרדת אל החבר'ה שמשחקים למטה באיזה משחק, לרומם אותם למעלה, ובאותו יחדיו ללכת איתם לבאר שבע. רק אז נסתיים את הסיפור, נסתיים הסיפור של העקדה. בית שני מפני מה חרב, מפני שנאת חינם, פה צריך לקלוט את זה טוב. כשאסתר ומרדכי חשים מה קורה בעולם עכשיו בימי המן, הם מנסים לנתח בחשבון נפש למה זה קורה. ואז מרדכי מספר דרך התח לאסתר מה בדיוק הגזרה. והם מבינים שהמן בא ללמד את עם ישראל המפוזר והמפורד שהוא עם אחד. ואז הם מבינים שאת זה הם לא הבינו. מתי זה התרחש? אחרי הצרת כורש. כשהימים היו יפים. כורש הצהיר שאפשר לבוא לבנות את ירושלים. אבל כורש גם הצהיר שיש אמנציפציה ושוויון זכויות והיהודים יכולים להתקדם ואין יותר הגבלות ואין תחום מושב. ומרדכי שר אצל אחשוורוש והיהודים יושבים בסעודה. ואז הם פחות מבינים את היותם אחד. ואז לצורר היהודים שרוצה להזכיר לנו שאנחנו אחד וצרור אחד, חוזר התפקיד. כשאנחנו לא יודעים לעשות את זה, הוא פשוט מתנדב להזכיר לנו. תמיד. ואז מבינים בעצם מרדכי ואסתר למה כתבו פתנה על יושבי יהודה וירושלים. האיש הזה אשר הוגלה מירושלים תופס את זה. אז אומרת לו אסתר, אחרי שהוא אומר לה, אם את לא תלכי אל המלך, אם ימלאתי מלתי, אם אחרש תחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, היא אומרת לו, היא תלך, אבל היא תלך בתנאי של לך כנוס את כל היהודים. הבנתי את המסר, תעביר אותו לכולם. אז אני אוכל לגשת אל המלך. אז מתהפך המעגל, וחוזרים לימי סוף אחשוורוש ודריווש. אז נחנך הבית. והבית הזה שהתחיל להיבנות והפסיק בגלל אי האחדות הזאת, מתחיל להיבנות מחדש עם האחדות הזאת. אז כשיושבים מרדכי וסנהדרין ואסתר וצריכים לשאול את עצמם מה יהיו מצוות היום של החג הזה, אם אומרים מצוות היום יהיו משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אם רק תקרא מגילה, בכלל לא קיימת את הפורים. אני רוצה לומר לכם דבר הרבה יותר מזה. על פי ההלכה, תשמע מוזר, יכול להיות פורים בלי מקרא מגילה. ויצאת ידי חובה. לא יכול להיות פורים בלי משלוח מנות איש לרעהו. איך יכול להיות פורים בלי מקרא מגילה? כתוב בשולחן ערוך שמי שמפרס בים או בשיירה, הוא יודע שלא יהיה לו מגילה בי"ד או בט"ו, יכול לקרוא כבר מי"א. כותב על זה לסיכום פסקי האחרונים המשנה ברורה, שאם הוא יוצא מלפני כן כבר בראש חודש אדר, הוא גם כבר יכול לקרוא מגילה, כי הרי כל החודש נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. טוב, אז זאת סוגיה מרתקת על חודש אדר, אבל לזה לא ניכנס הפעם. אבל תשימו לב מה יוצא פה הלכתי. אני יכול לקרוא מגילה בשעת הדחק בבית אדר. אבל משלוח מנות כתוב מיד בשולחן ערוך, זה דווקא ביהודה. אין פורים בלי לך כנוס. לא קראת מגילה, לא קראת מגילה. לא התחברת עם רעך, לא כי הוא צריך בשר. הוא לא יודע מה לעשות עם זה, כבר מילאו אותו. כל קהילה מחפשת פטנטים איך לצאת מזה. הוא לא יודע מה מסתדרים, זה משגע אותו, איך תקנו משלוח מנות חודש לפני פסח. הם זה בטח לא היו בבית, הם לא ידעו לארגן את הבית. מכירים את הבית? שזה יהיה הטרטור הכי גדול בשבילך. אין פורים בלי משלוח, לא נורא, בלי מקרא מגילה נסתדר. אז לא תדע את ההיסטוריה. אבל אם לא תדע לך כנוס, אז איך ייבנה הבית? אז מה עשינו בפורים? כשלומדים את הבית השני, אי אפשר ללמוד אותו רק עם עזרה ונחמיה. כמו שכשלומדים את מגילת אסתר, אי אפשר ללמוד אותה בלי עזרה ונחמיה. הנפקמינה של שניהם ביחד, נדמה לי רלוונטית אלינו. לא פחות, אולי עוד הרבה יותר. כדי שנזכה בעזרת השם, שהחודש הזה יהפך באמת לססון ולשמחה, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אני מזכיר, מן הסתם בשבוע הבא, בשעה כזאת, פה כבר אנשים ישתו, אז הם לא יזכרו, אז הם יבואו. אז לפני שמתחילים לשתות, לזכור שביום שני הבא פורים, ובעזרת השם בליל שלישי, הוא שני בלילה, אנחנו נפגש בעזרת השם בשמחות ובשמחה ביום שני, שאחרי פורים.